ה' אלוהיו מנעיר דדה ביומם. קראתי מצער עלי אל ה' ויענני, מבטן שאול שיבעתי שמעת קולי. ותשליכני מצולה בלבב ימים, ונהר יסובבני. כל משבריך וגליך עלי עברו, ואני אמרתי נדרשתי מנגד עיניך, אך הוסיף לי עבוד אליך לקודשך. עפפוני מים עד נפש, תהום יסובבני צוב כבוש לראשי. לקצבי הרים ירדתי, הארץ בריחי הבעדי לעולם. וטעם משחת חיי, אדוני אלוהי. והתעטף עלי נפשי את אדוני זכרתי, ותבוא אליך תפילתי אל הליכה לקודשך. משברים הבלי שב, חסדם יעזובו, ואני בכל תודה אל בחלך, אשר נדרתי השלמה, ישועת על אדוני. ויאמר אדוני לדן, ויכה את יונה אל היבשה. זה פרק קצר, זה בו חל מהפך. יונה הבורח העקשן, יונה שכל השליחים שנשלחו אליו, מכל הסוגים, ורבים הם השליחים כפי שראינו בשיעור שעבר, לא מילאו את תפקידם, והוא עומד במרדו ובסירובו למלא את דבר השם. יונה שהיה מוכן לאבד את עצמו בים, כפי שחזר אומרים, אמר רבי יונתן, לא הלך יונה אלא לאבד את עצמו בים, והדברים האלה מדויקים מהפסוק, שלא מדויקים, כתובים במפורש, טעונים והטילוני אל הים, כי יודע אני כי בשלי אסור לגזול על זה הרכב. ובכן יונה זה משתנה לפתע פרק ב' בדקנו של הדג, במער של הדג, וגם זה לא מיד, אלא לוקח לו שלושה ימים ושלושה מילות. למה? מה קרה לו? מה זה פה? יותר משנים את העקרונות, מה קרה לעקרונות שלי? אמרו שיונה מצטרף ללכת לשליחות שלו בגלל סיבות עקרוניות, שהכתוב לא גילה לנו אותם, אנחנו לא יודעים מה הם, אבל היו סיבות עקרוניות. נו, ומה קרה לעקרונות? עקרונות שיונה מוכן היה לשלם עליהם בחייו. אז מה קרה? תפוס לו בבית אל הדב. חשוך. טוב, מי אומר שהוא שינה את העקרונות שלו? לא אמרתי שהוא שינה את העקרונות. מי אומר שהוא שינה את גישתו ומוכן ללכת? אז באמת חלק מהפרשנים אומרים שהביטוי האחרון בתפילתו, רק רגע, כן, הביטוי האחרון בתפילתו בפסוק י' אשר נדרתי השלמה, הוא עומד לנדר שהוא נדר שהוא עכשיו ילך. יכול להיות. יכול להיות. זה אפילו סביר. על כל פנים, ברור.
איפה מצאנו שהוא נדר?
מה?
איפה מצאנו שהוא נדר?
זה מגלה, לא, אבל לא מצאנו שהוא נדר, אבל הביטוי הזה בתפילה מגלה שהוא נדר איזשהו נדר. והוא מתחייב לשלם את הנדר. מה הוא נדר? אז אפשר להתקרב את דברים, הוא נדר להביא קורבן כשהוא ינצל, הוא נדר כל הדבר. אפשר להגיד שהנדר היה ללכת, להסכים ללכת. על כל פנים, הבעיה שהוא שינה את דעתו, היא כמובן פרק ג' פסוק א', ואי דבר אדוני יונה שנית למה הוא קום לב הנהיגה אל הדלה וקרא אליה את הדלה אשר המחיד עובר אליך, ויקום יונה וילך אל בלבק, כי דבר אדוני. ברור? אז זה ברור שההתפתחות הזאת של פרק ג' מרוצה כבר בפרק ב' בתפילה של יונה. בין אם זה מפורש בתפילה או רמוז בביטוי אשר נדרתי השלמה, בין אם נאמר שכל התפילה מביאה שינוי עמדות של יונה ביחס לקדוש ברוך הוא. ולמה אני אומר שהתפילה מביאה שינוי עמדות של יונה ביחס לקדוש ברוך הוא?
הוא מבקש רחמים.
כי עד עכשיו, בדיוק עד עכשיו, הוא ברח מלפני השם. הוא רצה לנתק איתו קשר, ועכשיו בדיוק הפוך. הוא מבקש קשר עם השם, הוא מתחנן אליו. למה הוא לא התפלל באונייה? כולם התפללו, ורבא חווה להעיר אותו ואמר, קום קרא אל אלוהיך, ואפילו אז יונה לא קורא אל אלוהיו. כי הוא יודע שאין לו מה לקרוא, הוא בורח. מה הוא יקרא? הוא יתפלל אל הקדוש ברוך הוא אנא חוס ורחם על האונייה ועל המלאכים ועליי, ותבטל את השערה בים. הוא יודע שיש בידו דרך פשוטה לבטל את שערת הים. זה ללכת לנינווה, אבל הוא לא רוצה. אז מה הוא יתפלל? מי שעומד בשרץ בידו, איך הוא יתפלל לטהרה? אז המילים, עצם התפילה והביטוי הרמוז באשר נדב יש שלמה, ברור לנו ששם כבר תמון המהפך הסליונה, והתוצאה שלו הטבעית היא בפרק ג', ולכן גם פרק ג' לא מצריך לומר שום דבר לפני שיונה קם והולך, כי הדבר נאמר כבר בפרק ב'. אז זה דבר פשוט. כן, אז רגע, אתם רוצים לענות על השאלה מה קרה ליונה בפרק ב'? קצת צפוף, קצת חשוך וזהו, ומול כל העקרונות הולכים מבין זה. כן.
ראית כל הזמן שיונה בורח, וזה כמו שחזל אמרו, להלך עיניי להעמיד אותו בים. כלומר, גם לאחר כל הבריחות שכל הזמן יורד ויורד ומנסה לברוח, גם ניסה לברוח את הבריחה האחרונה שהוא ראה בעצם את הסוף הדרך בזה שהוא ימות. אבל לאחר שהוא ראה שהוא לא עומד, והוא עדיין חי, הוא הבין בחוסר שאין לו ברירה, ואין ברירה, ולא ימלא בזה לעולם.
כל מה שמלמד בספר יונה זה להוציא מדבריך. כל מה שלימדתי עד היום, כל מה שלימדתי עד היום זה להוציא מדבריך. כלומר, הפירושו של דבר שיונה פשוט. נאלץ בסופו של דבר במילים אחרות ללכת אל נינווה. לא בבחירה חופשית, כי אין לו, אפילו למות לא נותנים.
אנחנו רואים שכל הזמן ניסו לשלוח ראש גרגים ועיתותים. כל הזמן ניסים לעזרו, אבל העיתות האחרון זה...
מה העיתות האחרון? שאפילו למות לא ייתנו לו. זה העיתות, שאפילו למות הוא לא יוכל. מה, אני רוצה רגע להבין משהו. יונה יש לו עקרונות, לא ללכת לנינווה. עכשיו הוא בבטן של דג, לא נעים. מה יהיה אם הוא החליט לא ללכת לנינווה? נדמיין תסריט אחר לספר יונה. יונה יושב בבטן דג, דופק, ואומר, לנינווה אני לא אלך. אז מה יהיה? עד היום?
לא, לא, לא.
מה?
עד שהוא ימות.
אז הוא מוכן למות.
לא, אבל הוא רוצה שמקיים את זה, הוא רוצה את הכל. אם הוא היה רוצה, הוא היה מוגעים אותו בהתחלה. מביאים לו כל מיני משכנים אותו, תופסים אותו על כל מיני דברים.
לא, אבל הוא לא יכול,
הוא
לא רוצה. הוא לא יכול לגרום. מה פה שהוא לא רוצה? אני לא מבין מה שאתם מדברים, רבותיי. הוא לא הולך לנינווה, שיהיה ברור. דג, בטן, לילה, יום, שערה, הוא לא הולך לנינווה. הוא רואה מוכן למות, לא נותנים לו אפילו למות, באמת לא טוב. הוא לא הולך לנינווה, נו מה? עוד שליח, הוא לא יודע אם עוד שליח הוא לא הולך למות. מה יכול להיות אחרי בית אדם דג שבלע אותו, אני לא יודע. אבל בקיצור, אני טוען, אין ספק, אם יונה היה עומד במרדו, אז הוא היה עומד במרדו. היה הקדוש ברוך הוא מחכה לו עוד יום, עוד יומיים, כמה אפשר לחיות בבטן של דג? 10 ימים, אחר כך היה מת.
אז הוא הבטיח אותו בסופו של דבר.
מי
אחר? לא, לפי דברים האלה, כלומר, הרב אומר את זה דבר. או שהוא ימות, יש לו ברירה, או למות, או להסכים ללכת
לברירה.
בסדר, למות זה ברירה.
מראש ינה לך, זאת אומרת, זאת הברירה שעומדת
לברירה. נכון, בקשורה...
בואו ניקח דוגמה, לא את יונה, ולא ניקח דוגמה מההלכה. אומרים לאדם, אנחנו עובדים אותך, או שתעבוד עבודה זרה. זה הברירה שלו, לעבוד עבודה זרה ולהרג. מה ההלכה אומרת לו? יש יהרג ואל יעבור. יש לו בחירה חופשית להרג או לעבור. יש לו בחירה חופשית, הוא נתון למצב של בחירה חופשית. רבים היהודים שעמדו בכבוד בבחינה הזאת, נהרגו על קידוש השם. היו ערבים אחרים, מעטים אגב, יחסית לרבים שנהרגו על קידוש השם, שעבדו עבודה זרה אגב. אז הם אמרו על איסור. המונם נחשב לעבודה זרה בעונש. זה לא, אין כאן עונש בידים וכו', לא משנה. אבל אפשר להגיד שמי שמאמינים אותו לפני הברירה לעשות מעשה או למות, שהוא אין לו ברירה חופשית לא לעשות או כן לעשות, שאם ההלכה מצווה עליו לא להימנע מעשייה, אז הוא יימנע מעשייה בגלל שההלכה מצווה עליו בבחירה חופשית גמורה, כאילו שהוא ישלם את זה בחייו. ואם הפוך, אם הוא מעדיף לחיות ולעבור על מה שהתורה ציוותה עליו, אז בבחירה חופשית הוא בחר, ואז לא יקבל עונש מסוים. לא כמו מי שעובד עבודה זרה ברצון, אלא כמו מי שעובד עבודה זרה בעונת. אז אפשר להגיד שחוסר, שהברירה לפעול כך או למות היא לא בחירה חופשית, היא עדיין בחירה חופשית. ובכן אני חוזר ושואל מה קרה לי למנה הדגה. אני רוצה לומר שיש גישות כאלה באמת, ואני לא, אני רוצה להתנגד אליהם, אבל תכף נראה, יש גישות כאלה שאומרות, הבחירה החופשית של בן אדם, יש בן אדם שמסוגל לעמוד במבחנים של מוות, אבל במבחנים של סבל מתמשך קשה ביותר לעמוד. זה דבר נכון. חזר אומרים לחניה משל ועזריה שמסרו את נפשם, כלומר ירדו לכבשן האש כדי לא לעבוד עוד עזרה, חזר אומרים שהם היו מסוגלים לעמוד במבחן באמת של מוות. אמרו להם, תעבדו עוד עזרה שמשליך אתכם לכבשן האש, אמרו, אנחנו מוכנים להיות מושלכים לכבשן האש ולא לעבוד עוד עזרה. אבל אם היו מענים אותם בייסורים, אומרים חזל, אז הם לא היו עומדים בזה, הם היו משתחווים לסדר. כך אומרים חזל, וכך הם מעריכים את אישיותם.
יש לנו לא יתורים?
מה? כן, אבל זה לא... עובדים את הבן אדם אחרי שהוא...
זה לא עברידית, יעצמי...
עכשיו, זה נכון שיש עינויים שהם יותר קשים ממה, ושיש אנשים שמסוגלים להכריע הכרעה אחת שהם עומדים לפני המוות, שהם הולכים למוות, ולא מסוגלים לעמוד בייסורים מתמשכים. אז היום יש גם טכניקות משוכללות של כאלה ייסורים שהם כבר באמת שוברים את האדם שבירה מכל מיני סוגים שהוא בקושי סביר להניח שהוא ידע. גם עוד לא פותחה טכניקה, אני חושב, חוץ מסימום או דברים כאלה, עוד לא פותחה טכניקה שמסוגלת לשבור את רוח האדם בכל מכל כל, שאדם לגמרי מאבד את כוח רצונו ואת בחירתו החופשית. אבל על כל פנים, רק שנייה, אנחנו בענייננו, אפשר להעלות כאן סברה כזאת, יונה רצה למות, היה מסוגל, היה, הבחירה שלו והעקרונות שלו היו מספיקים בשבילו כדי לבחור במיטה, אבל לשבת בבטן של דג שלושה ימים ושלושה לילות בצפיפות, בתוך מוצאי העיכול של הדג, אני יודע מה, זה עינוי שלא כתוב בתורה. וזה אנחנו לא יכול לסבול, אפילו למות אני רוצה, לא נותנים לי, רוצים לענות אותי בתהליך מתמשך ומורט עצבים, זה מעבר לכוחותיי. טוב, אני הולך עם זה, אבל אני מוכרח לומר שאם זה היה ככה, אז הכבוד שלנו ליונה היה...
גם חזר ממש מהפסוקים, ממש משהו חזר בתשובה ממש, כל התהילה, נדרים, כל מה שעובר שם.
כן, השאלה מכוח מה הפסוקים האלה באו, מכוח החלטה של יונה לחזור בתשובה כי צפוף לו. קשה לו, כי הוא מרגיש את עצמו בלתי יכול לעמוד במבחן העינויים, או מסיבות קודם. אני מסכים.
הוא היה ככה משבח.
כן, טוב, אני אלה. מסכים איתך 100% שהתפילה, תוכנה של התפילה, היא הראיה שגם מדובר על שינוי עקרוני בתפיסתו של יונה, ולא על מנוסה פחדנית, אני אומר פחדנית במרכאות, מפני העינוי או מפני הסבל או מפני אפילו זה שלא נותנים לו למות.
כי בשביל מה פשוט, כשהוא נמצא בודד בבית הנדל, הוא מבין שהשליחות שלו לא שאתה יכול לדעת, הוא נמצא שאתה בודד מכל העולם, אין לו...
הבנתי מה שאתה אומר, אתה בקיצור טוען שבשלושת הימים שהיו לו לחשוב בבית הנדל, לרגע, אז הכוח של השליחים הקודמים מסתבר לפעול את פעולתו על יונה, אבל יונה כל מה שהיה צריך להיאבק בשליחית בפרק א' בהזכות חזיתית, אז הוא לא השתכנע. כשנתנו לו לקלוב את פרק א', בקיצור, פרק א' עם שלושת הימים והלילות של בטן הדג, בו יונה סופג את הרשמים, בפרק ב', סליחה, הוא סופג את הרשמים ואת המשמעות שלהם מפרק א', ואז השליחים פועלים עליו את פעולתם. זה מה שאתה אומר בעצם. קודם כל תשימו בואו נראה הגנצית של התפילה של יונה ונראה את מה שכולם מקשים. זה מה שיונה, זו תפילה, על מה הוא מתפלל בעצם? איך אתם מגדירים את התפילה הזאת? זו תפילת הודיה. איך אתם, מאיפה אנחנו רואים? כבר מהפסוק הראשון, קראת עשר השם ויענני מבטן של שיבעתי שמעת קולי. עכשיו כשהוא מתאר את הצרה, הוא מתאר את הלשון עבר, הוא תשמיך אלה מסולג לא אגיד יונה רצוין ולא שבר רגע על העבר, הכל בלשון עבר. ואני אמרתי בעבר, נגרשתי מנגד עיניך, אך הוסיף להביט אליך על קודשך. מי אומר אך הוסיף להביט אליך על קודשך? לא, זה שיצא מן הצרה. אני אמרתי בעבר, נגרשתי מנגד עיניך, עכשיו ידוע לי, עכשיו כשניצלתי, הוסיף להביט אליך על קודשך. שוב הוא חוזר ומדבר בצרה, הפופוני מים עד נפש תאום עשו לנסות חובש לרושי קיצור נראה לגב בריאה ודרמיים עד ותאי משחת חיי השם אלוקאי. שוב, הודיה. כל התפילה היא בעצם תפילת הודיה. ולכן באים גם פרשנים מודרניים ואומרים, את זה יונה התפלל, מה פתאום? יונה בבטן הדג. יש כאן טעות. זה בטח לקחו איזה מזמור תהילים, כי באמת התפילה בנויה, זה לא בדיוק, אבל הרבה קטעים, הרבה ביטויים נראים בספר תהילים, וכל התפילה היא כמו מזמור תהילים. מישהו כאן לקח מזמור תהילים, ובאי הבנתו הקירה בה, הכניס מזמור תהילים של מודה על נס הצלה לתוך מי שמתפלל תפילה מתוך צרה גדולה כל כך כמו להיות בבטן הדג. איזה אי הבנה ספרותית. לכן מה באמת יונה לא התפלל את התפילה הזאת, וזה לא רציני, ולא צריך לראות, אין קשר בין התפילה לבין יונה, הקשר הוא מאוד רופס. בכל אופן יש כאן איזה פספוס אחד גדול. התפילה היא תפילת הודיה במקום תפילה של מי שנתון בצרה. כן, זה מה שאומרים המודרניים, החוקרים.
הרי
ואיך
מסבירים את זה
שפתאום
רק
אותו למה מזה? הם לא, השאלה היא לא, היא שאלה ספרותית עכשיו, לא שאלה איך הם מסבירים, הם לא מסבירים, הם רק אומרים כאן למה כתוב שהוא יתפלל. מה הוא יתפלל? בטוח שהוא לא יתפלל את התפילה הזאת, כי התפילה הזאת היא לא תפילה של מי שנתון בצרה, אלא בדיוק ההפך, מי שכבר נגעל מן הצרה. מה אומרים הפרשנים שלנו? אומרים, זה עבר נבואי. גם זה לא כל כך פשוט העניין. מה זה עבר נבואי? הכוונה שלפעמים אדם שנתון בצרה, זה אתה מוצא בספר תהילים באמת, אדם נמצא בצרה, מתפלל אל השם, פתאום הוא כבר מודה על זה שהוא נגעל מן הצרה. כשברור כמעט לחלוטין בדרך כלל שלא חל שום שינוי אובייקטיבי במצבו. אז מה אומרים הפרשנים על מזמורי תהילים כאלה? שהם מתפלל באיזשהו שלב. הוא כל כך בטוח שהשם קיבל את תפילתו, שהוא כבר רואה את עצמו כמי שתפילתו מתקיימה והוא נגעל מצרותיו, והוא כבר מאוד מסוגל לעבור להודיה על זה, אף על פי שלמעשה לא קרה שום דבר. רק התפילה הוציאה אותו מן המצוקה והבטיחה לו כבר את הגאולה. מה עבר נבואי? כלומר, עבר נבואי כלומר שהוא רואה את העתיד כאילו זה כבר עבר. אז גם פה יונה נתון עדיין בצרה, אבל הוא כל כך בטוח בהיענות השם לתפילתו, שהוא כבר רואה את העתיד, כאילו זה כבר קרה.
אולי הוא יודע איך הוא יכול להגיד מהמוות.
מה?
אני רואה אומרת את זה מישהו כפור, שאדם שבטוח שזה יקרה לו באמת, אז להפך זה לדרום הסיכויים שזה לא יקרה לו.
יקרה מה?
שאדם שבטוח שמבשל, נלכו אותו איזשהו משהו,
לא, מה פה משדה? לא, לא, לא זה בזכות, כאן אנחנו לא עוסקים במסחר של כך ותף, אלא המתפלל חש שתפילתו נתקבלה, זאת הרגשה נבואית. הוא חש שהקדוש ברוך הוא שמע את תפילתו והוא הולך לגאול אותו, הוא כל כך בטוח ומשוכנע בקבלת תפילתו שהוא רואה את זה כבר כאילו זה מציאות קיימת. גם זה קשה, מכיוון שכאן אין בתפילה של יונה את החלק של התפילה מתוך הצרה, כמו שמוצאים הרבה מאוד במזמורי תהילים, ואת החלק המאוחר של תחושת היענות. כאן מתחילת התפילה הוא כבר יודע שהקדוש ברוך הוא קיבל את תפילתו ויציל אותו, זה מוסדר מאוד, לא עשינו דבר כזה. אז זה באמת תפילה מביכה, התפילה הזאת.
הוא מודע את זה שהקדוש ברוך הוא
הציל אותו. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה, ואני חושב שהיא שאלת מפתח. שאלת מפתח. כשיונה נברא, הושלך, הוטל אל הים, האם, איך אנחנו צריכים לתאר את זה? האם עמד כבר דג גדול, פה פעור, ויונה ישר שולשל לתוך ביט של הדג? לא, במפורש זה לא ככה. הם לא ראו דג, הם השליחו אותו אל הים, נכון? לא ראו שום דג. אחרי שהוא הוטל אל הים והים עמד נזר פה, אז השם מינה דג גדול לבלוע את יונה. והדג הגיע, אבל כמה זמן עבר עד שהדג הגיע? זה תלוי אם יונה ידע לפחות או לא ידע לפחות. אם הוא ידע לפחות, יכול להיות שלקח יותר זמן, אם הוא לא ידע לפחות פחות זמן. אבל בכל אופן, יכול להיות ששניות או דקות אפילו לקח עד שהדג בלע אותו. אלה הדקות האלה מאוד יקרות לי, מאוד חשובות לי. שאלה פשוטה. מה עשה יונה באותן שניות או דקות שבהם הוא היה בים והדג עדיין לא הגיע?
ניקה למה?
אני רוצה שאלה, יש שתי אפשרויות. נו רגע, רק שנייה. כאן יש שתי אפשרויות, ואני רוצה לברר איזה מהם נראית לכם סדירה יותר. וזה חשוב מאוד. אפשרות א', שיונה אמר, הרי אני הלכתי לאבד את עצמי בים, אז עכשיו זרקו אותי לים. הנה הגיע רגע מאושר, ואני מתאבד. ואז הוא שילב את ידיו, וכדרכם של המתאבדים ניסה לשקוע במים. ברגע שהוא התחיל לשקוע במים, הופ, בלע את הדג. אפילו למות כמו שאנחנו לא נותנים פה בעולם הזה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, ברגע שיונה, אני אומר את זה ברמור, מה שתיארתי זה בצורה מוריסטית, אבל אפשרות השנייה, יונה הוטל אל הים. גלים, מים צוערים, מים שאין להם סוף. יונה מתחיל לפחות, כי יש להניח שעמיתה היא אביו, לימד אותו לפחות כהוראת החכמים. ואז הוא מנסה להיאבק בגלים. ו... הוא מנסה להיאבק בגלים. פתאום הוא מבין שהמוות זה לא עניין כל כך תיאורטי. הלך לאבד את עצמו בים, אבל כשהוא רואה את המוות כנגד עיניו, הוא פתאום מבין מה המשמעות הטראגית והנוראה של טביעה בים והצפקת סטיל החיים. ופתאום הוא מתחרט, ופתאום הוא אומר, רגע, מקח טעות היה פה, רוצה אני לחיות. אני רוצה שתבינו כמה דברים. יונה לא חפץ מוות. אם הוא היה חפץ מוות, אז הוא היה הולך למלאכים מתחילת דרכו, ואומר להם, תמי ואני לא יודע. ברגע שהשרה רק הייתה מתחילה, במקום לנסות לברוח ולהסתיר את עצמו ואת סיבותיו ואת היותו בורח, במקום כל זה הוא היה בישר בעלי מלאכים, אומרים, רבותיי, הגיע הרגע מושר, אני רוצה שתסתרו לי ותצלו לי אליהם, כי תדעו בשבי השר את זה לזה. תראו כמה התפתלות הוא מתפתל בכל אורך פרק א', כדי לברוח מהסיטואציה הזאת של לתת דין וחשבון על מעשיו. למה? הוא לא רוצה למות. הוא רוצה לחיות. וכל זמן שהוא יכול לברוח ולדחות ההכרעה, הוא דוחה. בסוף כאשר קלו כל הקיצים, והמלאכים שואלים, מה נעשה לך לשתוק עין מלאנו? אתה מסכן את חיי כולנו. אז הוא אומר, סרו לי בזמן אליה, כי יודע אני כי בשבי השר גדול הזה עליכם. ברור. אבל הוא לא, אם הוא היה חפץ מוות, כי אותם מראי נפש, שהמחכים למוות כעינינו ויחפשו עם התמונים, אז הוא היה, לא. אז נגיד שהוא יודע שאסור להתאבד. אבל אם הוא החליט, אני הולך עם העקרונות שלי עד מוות, ואני מעדיף את המוות מאשר לוותר על העקרונות, ואני גם לא רוצה לסכן אף אחד, ולכן הוא היה בא אליו, ולכן הוא אומר, סלוני, ואתם רואים בבירור מכל פרק א', שהמוות הוא אופציה אפשרית שיונה מוכן ללכת אפילו על האופציה הזאת, כגרוע ביותר. אבל עד שהוא לא נאלץ לעשות את האופציה, להגיע לאופציה הזאת של המוות, הוא משתדל להימלט ממנו. יונה, כן, יונה חפץ חיים. אל נהפוך אותו למתאבד מתאבד להפך, הוא רוצה חיים. אלא מה? הוא גם איש עקרונות, ויש כאן, כשיבוא, כשתהיה התנגשות הכרחית בין עקרונותיו לבין המוות, אומרים חז"ל, לפי פרק א', לא הלך יונה לאבד את עצמו בים. אבל זה רק באין מנוס, רק אופציה אחרונה בלתי ניתנת לשינוי. זה ברור, מה שאמרתי. ובכן יונה לא רוצה למות. הוא מוכן למות. אבל יש הבדל גדול, לפי דעתי, בין המוכן, התיאורטי, איש העקרונות שמוכן למות, לבין המבחן המעשי שאדם עומד מול המוות בגלי הים. ואין ספק בלבי שאיש חפץ חיים, אוהב חיים שם, כשהוא נמצא בסכנת מוות, אף על פי שזה מוות מודע לו, הוא מנסה בכל כוחו להיאבק במוות הזה. פתאום המוות לנגד עיניו הוא מוחשי כל כך, מפחיד כל כך, ויונה בוודאי מנסה להיאבק, לשחות, לנצל. איזה סיכוי יש לאדם בלב ים לנצל, ואולי בים סוער? איזה סיכוי יש לו לנצל? ופתאום, זה אינסטינקט, אני מסכים, זה לא סתם אינסטינקט, זה אינסטינקט מודע של רצון לחיות, וזה לא רק אינסטינקט, אלא זה גם תודעה רציונלית של רצון לחיות. יונה לא רוצה למות, זה מה שאני רוצה להסביר. הוא, בחשבון העקרונות, הוא מעלה את המוות כאפשרות שהוא יסבול אותה. אבל הוא יסבול אותה, כשהוא אומר לה, מלאכים צרוני ועתינוני. בלב ים הוא בוודאי חפק חיים.
הוא לא הגיע
מהמוות.
הוא הגיע
למסקנה
שזה מה שלא
יודע. עכשיו, ברגע שהוא נאבק בגלים, אין עם זה ואין שום דבר. יש לו שאלה אחת עומדת לפניו. מי יחיה ומי ימות? מי במים, מי באש? זה חוסר עקביות מסוים, יכול להיות. לא חוסר עקביות, אבל אין ספק שיונה פתאום ראה את המוות כנגד עיניו ורצה מאוד לחיות. עכשיו רק לגבותיי, ובאותו רגע שיונה נאבק בגלים וחפץ לחיות, לפי הפרשנות שאני מכניס פה, התנ"ך לא מדבר על זה את הרגע הקריטי הזה, באותו רגע קורא נס. הקדוש ברוך הוא ממנה דג גדול, ודג בולה את יונה, ויונה מביח את חייו. בחסד אלוקי גלוי ממש בנס. השליח הזה של הדג הוא לא רק שליח להוריד את יונה לשאול, הוא שליח עם משמעות חיובית, הוא מציל את חיי יונה ממוות בטוח. זה כמובן שמעתי תוכנית ברדיו על מתאבדים, ומתברר שכל מיני מתאבדים מסיבות שונות, רוב האנשים שחלק גדול מאוד, רוב חלק גדול מהאנשים שנוטים להתאבדות הם אנשים לא בריאים בנפשם. זה בעיה בפני עצמו, אבל גם אנשים בריאים בנפשם מגיעים למצבים קריטיים שבהם הם מחליטים להתאבד. וחלק גדול מהתאבדויות האלה לא יוצא לפועל בגלל שהם בסוף נפטלים. והסטטיסטיקה רואה שאנשים שמחים מאוד לאחר שהם נפטלים. למרות שהם הגיעו עד שערי שאול, אין להם כבר מה לחפש בחיים, והם החליטו לשים קץ לחייהם, שמצילים אותם מההתאבדות, הם מאושרים. למה? כי יש הבדל גדול בין הנכונות למות באופן תיאורטי, לבין העמידה נוכח המוות כחוויה אנושית קשה ביותר, שבה אדם פתאום מבין ברגע שהוא עומד לפני המוות שהמקח שלו היה מקח טעות. ואז אם מישהו מציל אותו מלקבוט, או מישהו מציל אותו מלטבוע בנהר, או מישהו מציל אותו אני לא יודע מה, הוא מאושר שחייו ניצלו, אפילו שעוד לא השתנה שום דבר במצבו נגיד החברתי שהביא אותו למה שהביא אותו לאיזשהו עניין אחר. לא השתנה שום דבר, אבל הוא עמד נוכח המוות, והבין כמה נורא הדבר, וזיק החיים שבו התלהב, ומישהו באמת החיה את הזיק הזה והציל אותו, הוא אסיר תודה והוא מאושר שהוא ניצל ממוות. וזה לפי דעתי מצבו של יונה. יונה מוכן להתאבד בלב ברירה. וכשהוא ניצל, בוודאי הוא שמח שמחה גדולה. זאת האינטרפרטציה שלי, זאת הפרשנות שלי למה שקרה פה. כן.
אמרנו שלושה ימים. מישהו שנקרא, הייתי אומר, הוא נקרא מיד.
רואה, מיד. אז עכשיו קודם כל, רבותיי, חלק על יונה לפי דעתי שינוי ערכים. יונה שהתייחס אל המוות כאפשרות לא רצויה, אבל נגיד אפשרות נסבלת כדי לא לעבור על עקרונותיו, נשתנה אצלו שינוי ערכי, הוא כבר לא חופש מוות, הוא לא עולה. הוא שמח שמחה גדולה, אבל הוא מתנה את החיים של מוות. מצד שני, יונה לא איש שמבטר על עקרונותיו, במרגע. עכשיו מי שאתה שמר ושבאמת זה בעצם הדעת שכן, יש לו זמן על חשבון הנפש, אבל לא הכנסת את המוטיב הזה. נכון, אני מסכים לך 100%. יונה עושה חשבון הנפש. חשבון הנפש הזה כולל לא רק את כל ההסתברות של השליחים בפרק א', כמו שאתה אמרת, מה זה נכון אמרת, אלא היא כוללת בתוכה חשבון הנפש כולל בתוכו דבר מרכזי מאוד. את רגש התודה והשמחה על הצלותו, על ידי אדם שחייו לא עמדו לפני סופם המר. גם זה חשבון נפש. ולא פתאום חפש חיים האלה. מודה על מפנת החיים. שום דבר לא השתנה בסך הכל של מצבו. הוא עדיין מצווה ללכת אל מן זה. עדיין העקרונות שלו מתקוממים נגד ההליכה לבין מן זה. הוא לא השתלם עם ההליכה לבין מן זה. אגב, גם בפרקים האלה לא ישתלם. גם בהמשך הספר. הוא לא עולם לא ישתלם עם ההליכה לבין מן זה. גם אחרי שהוא הלך. אז כך שהשינוי בבטח כלא חל, אבל חד שינוי אחד, הוא עמד מפני המוות לא כשאלה תיאורטית, אלא כחוויה נוראה, הוא בחר בחיים, והוא זכה בחיים במתנה, באמת שהשם עשה לי. כל זה גורם לשינוי ערכי לסביונה. לא לשינוי עקרונות, אלא לשינוי בתפיסת מעמדו היומי מפני הקדוש ברוך הוא. האם לברוח, להמשיך לברוח, או לחזור מנקודתך. לא עקרונות השתנו, אלא הנכונות שלו לחיות או למות בתפיסת. ועכשיו אני רוצה שתבינו היטב, לחיות ולמות בתפיסה של התנ"ך איננה שאלה ביולוגית, אלא שאלה רוחנית. לחיות פירושו של דבר לחיות באור פני מלך, לחיות פירושו, להיות בקשר עם אלוקים, קשר שמחיה אותך, החיים הם בעצם, מחנת אלוקים מתמדת, קשר מתמיד עם אלוקים,
ולמות זה אפשר להיות מדורש מימי האלוקים ולנתק את הרחות המתשר בין אלוקים באדם. הנשמה היא בעצם מין הזרמה האלוקית מתמדת של ראש ברוך הוא מזרים באדם. לחיות פירושו לטפח את הקשר עם אלוקים. לחיות לפני האלוקים. למות פירושו להיות מדורש לפני האלוקים. יונה בחר לחיות פירושו, בחר לשמור ולטפח את העמידה שלו לפני האלוקים. וזה בדיוק הפוך מאשר מה שהוא עושה עד עכשיו כשהוא ניסה לברוח. ההכרעה לחיות משמעותה אצל יונה, הכרעה לבחור לעמוד בפני מלכו של עולם ולעשות את רצונו, גם אם הוא לא מודע מזה. לוותר על עקרונותיו, אם הוא מחפש חיים. דהיינו, זה עדיין עונה, אבל זה מבחן קשה מאוד. העקרונות שלו לא השתנו ולא עתידים להשתנות, אף לא נוספת. אבל תפיסת החיים שלו השתנתה, תפיסת האלוקים שלו השתנתה. אין, הוא ניסה לצפות את חלק בשני קצותיו יותר כאלה. לחיות, אבל לחיות ממוצעת מהאלוקים. לברוח מלפני האלוקים לבית הקברות. פרק א' הוכיח לו שאין אפשרות יכול את החלק בשני קצותיו. לחיות ולחיות בפני האלוקים. לשמור על קשר עם אלוקים. לא לברוח מלפניו. לעשות את רצונו. לחיות איתו בשלום. לא לעשות את רצונו של אלוקים ולברוח מלפניו של אלוקים משמעותו מהו. ובכן, מה אתה רוצה? בפרק א' יונה היה מוכן ממנו. לא למתחילה, אבל בדיעבד היה מוכן. אבל כשהוא ראה את המוות מול עיניו, הוא שינה את תפיסתו והוא חפץ חיים. חפץ חיים, משמעותו של דבר, חפץ חיים כפי שאלוקים מבין את החיים. עם קשר לאלוקים. לא מנותק מאלוקים. חיים מנותקים אלוקים פירושם מוות. עכשיו מבין את תפיסתו של יונה. אז עכשיו כמובן שבשלושת הימים האלה, זה מה שאמרנו, יונה עדיין עומד במבחן, הם לא פשוטים, בכלל לא פשוטים. הרצון שלו לחיות, והרצון שלו לחיות עם המשמעות הדתית של זה, לחיות לאורו של אלוקים, בקשר עם אלוקים, עדיין לא משנה תיעוד ואיזה תפיסותיו, לא היה כאן משהו שישנה את תפיסותיו על ידי אחד מזה. לא זה לא עושה בכלל. כן? אז מה היה תפיסות הקודמות שלו? יונה נאלץ בכאב רב לוותר על עקרונותיו למען החיים, למען הקשר עם אלוקים, חידוש הקשר עם אלוקים. הוא לא, אתה לא יכול לא פעם לשכנע אותו בתור זאת. לא מנהל איתו ויכוחים. רק אומר, אני רוצה שתלך. אני רוצה שתחיה, אני רוצה שתלך, אתה רוצה. למה אני רוצה לחיות? ואני יודע שאין לי ברירה אלא ללכת. ואני, וכאן יש לו מאבק עצום. שלושה אני רוצה להיות בבית המדל. הוא מתפלא שהוא חי, הוא רוצה להמשיך לחיות, והוא מודה על החיים שניתנו לו. אבל הוא יודע שהוא צריך לשלם את מחירם ולחזור בו ולחזור בו ממעשיו, ולחזור בתשובה. לחזור בתשובה כזו אפשר לבטח על העקרונות שלו, אלא לעשות את הדבר הקשה מכל. זו תשובה חיצונית מבחינה מסוימת, לעשות את רצון אלוקים, אף פי שאין לו הסכמה עם תוכנו של הציווי האלוקי. כן, אז יש כאן משהו דו-ערכי, אמביוולנטי, אבל הוא צריך אותו, הוא חשבון נפשו עכשיו, הוא צריך מחדש לארגן את עצמו. ואז, רגע, ואז, אין ספק שבאותם שלושה ימים, אותם שליחים פועלים את דולתם. רב החובד, ורב החובד, ודברי המלאכים, והתנהגותם, והסערה שבים, והגורל, כל הדברים האלה חוזרים עליונה בשלושת הימים האלה, כל ההוויה של פרק א' חוזרת. והרי כבר אמרו הנביאים, כי כאלה אומר ישעיהו הנביא, כי כאשר נראה בגשם בשלג מן השמיים, ושב על הישוב, כי נרווה את הארץ ורדה ונצמיחה, ונתן זרע זר לזורע ולחם לאוכל, כן יהיה דברי אשר יצא נביא את ידי אחור לישוב ולגן, כי מסבד אשר חפשתי והתניח את אשר שלחתי. אבל דבר השם הוא כמו הגשם לשם. כשהשם שולח דבר מפיו, הדבר לא יחזור אל כאן. ובכן היה עליה לדעת שדבר השם בפירה בחובל, דבר השם בפיר המלאכים, דבר השם בגורלות, דבר השם בסערת הים, כל השלחים האלה יעשו את הפקידם ויחזרו חזרה למעלה ויגידו את נכשלנו, היענה על הדעת ששלחי השם לא יבצעו את תפקידם ולא יענה על הדעת. ובכן יונה ומניין בגעה פועלים עליו כל השליחים. השליחים נכשלו לשעתם, לא נכשלו בטווח רחוק. בטווח הרחוק יותר, יונה קלט את המציאות, יונה קלט את התוכחה והעדים, התוכחה שלו הייתה טעות, הרצון שלו, המכונות שלו למות, בטעות יצודה, הוא בעצם רוצה לחיות, והוא רוצה לחיות בקשר עם אלוקים, והוא בעצם יעשה את הרצונות של אלוקים, מכל הכאב שבדבר הוא מבטר על עקרונותיו, למען חיים באור פני מלך. זו ההכרעה שלו. מי גרם להכרעה הזאת? הייתי אומר שני דברים. הצלת חייו, או מזמרת, המאבק על חייו בלב ים, שהוא נפל בנס ובחשב אלוקי גלוי, זה דבר אחד שמשנת את עמדותיו, אבל זה לא הספיק. הוא היה תוך שלושה ימים ושלושה לילות עוד להמשיך ולהתלבט ולהיזכר בכל מה שעבר עליו, ואז פעלו עליו כל השליחים של פרק א' בפעולתם, ואז הוא מחליט, אני רוצה לחיות עם כל המשתמע מכך, ולמצוא פסולת נושא להיות מוכן ללכת בשליחות. עכשיו רגע נעבור את זה לתפילה, אני רוצה שתראו את התפילה. עכשיו תראו, התפילה מתחלקת בחלקה הראשון, או מפני הפסוקים המסיימים, לשני חלקים שלכאורה חוזרים על עצמם. למה אני מתכוון? איפה עובר? יש הקדמה לתפילה. ההקדמה היא פסוק ג' קראתי מצר לי לשם ויענני, לבית אני שואל שבאתי שמעת הקולי. תכף נדון על ההקדמה. עכשיו יש שני חלקים לתפילה שמקבילים. בפסוק ד' מה אנחנו קוראים? על מה? על הצרה, ותשליכן את צורה גלב ימים מנה על צורך ולדבר על גלב עזר. ואני אמרתי, נדרשתי מנגד אליך. כתוצאה מהמצב הזה, אני חשבתי או אמרתי בלבי, שנדרשתי מנגד אליך, מה זה להיות מגורש מנגד עיניו של הקדוש ברוך הוא?
למות.
אך, מסקנה של המצב, אך, הוסיף להגיד אליך על קודש שלך. ניצל. חלק שני של התפילה, חוזר על אותו רעיון, אני מים על נפש, אתה עושה לבן, יצא חרוש לראשי, בגבר אני ראיתי, אז הוא נראה להדיל עולם, הארץ בריחה להדיל עולם, ושוב איזה אהבה מן הכזאת. נדמה לי שהארץ נועלת את בריחה להדיל עולם, שלעולם אני לא שוב אל הארץ, אבל המסקנה, ודאי משך את חיי השם אלוקיי. עכשיו, איפה הצרה יותר גדולה, או איפה הצרה יותר עמוקה, בחלק הראשון, כלומר בפסוק כדלת, או בפסוק ו. למה? העומק הוא רב יותר בפסוק ו. הפפוני מים עד נפש, תאום יסתובבן, איסוף חרוש לראשי, כתבי דברים, לשור השערים ירדתי. הארץ הוא בתחושה של עומק עצום בפסוק ו. בפסוק ד' לעומת זאת, ד' בעיקר, איפה הוא נמצא? ולב הים, ותשליכני מצולה בגלל ירים, נער יצאו בבני, כל משמריך בדרך עלי עבר, כלומר הוא נמצא בגובה של הים. עכשיו זה דבר פשוט לפי דעתי. החלק הראשון של הגלעה, כלומר פסוקים ד' ו-ה', מתארים את מה? ותשליכני בלבב ימים, הרי זה בדיוק מה שעשו המלאכים, ואמרו שהם עושים את זה, מה הם אמרו? בשליחותו של הקדוש ברוך הוא. ותשליכני מצולה בלבב ימים, זאת השלכתו של יונה אל הים. ונער יסתובבני כל משבריך וגליך עלי אמרו, זה המצב שבו יונה נאבק בגלים. ואני אמרתי, נגרשתי מנגד עיניך, כלומר, אמרתי באותו רגע שנאבקתי בגלים, זהו, הגיע סופית. עכשיו אני נקפד את כל חיי, ואני מגורש לעולם מנגד עיניו של הקדוש ברוך הוא, שזה משמעותו המוות. אך, הוסיף להביט עליך על קודשך, אבל ידוע לי עכשיו, כשניצלתי, שהוסיף להביט עליך על קודשך. והיכל קודשו של השם הוא בירושלים, כבחור. כלומר, אני יודע שאני עוד אשוב לחיות בירושלים, ולפי הקשר עמך, בהיכל קודשך. מאיפה יודע את זה יונה? מניין לו.
יש
מורחיים. אגב, עכשיו למה זה תפילת הודיה? מדוע זו היא תפילת הודיה? כי באמת זה לא אומר, יונה מודה, זה מצלת חייו. זה לא תפילה, לא עבר נבואי, ולא... זה באמת, תפילת הודיה, על אותו חלק בתולדות יונה שכבר עבר, והוא ניצל, חייו ניצלו, ניתנו לו במתנה. אלא מה? יונה עדיין לא גמר את הסיפור. עכשיו יונה נמצא עדיין בצרה. עוד יותר, מבחינה מסוימת, פחות חמורה מהשנייה. מדוע היא פחות חמורה מהשנייה? מהראשונה? כי הוא עכשיו חי. אין, הוא לא עומד לפני מוות, מיידי, על כל פנים. מצד שני, מצבו עכשיו עוד יותר גרוע מקודם. קודם הוא עוד היה באיזו נקודה שהשמיים נשקפו על ראשו.
ועכשיו הוא נמצא במקום הרחוק ביותר שניתן להעלות על הדעת, העמוק ביותר, המחוסה, החשוך ביותר שמשמש סמל, למה? לשאול, שזה הריחוקו של יונה מאלוקים. אמרנו שהוא יורד ויורד ויורד, והירידה שלו היא בעצם התרחקות מתמדת מאלוקים. והנה יונה בימי אדם נמצא בריחוק הגדול ביותר, בהסתר הפנים הנורא ביותר. מדוע באמת? כי עכשיו הוא נהיה עוד יותר בעל חוב. אנחנו אמרנו שככל שיונה לא נענה לשליחים, ההתרחקות שלו גדלה. הוא מגיע לבטן הדג, הוא נמצא, הנה, הקדוש ברוך הוא אפילו כבר הציל את חייו. והוא עדיין לא חוזר בתשובה. הוא נמצא בריחוק הגדול ביותר. אבל דבר אחד הוא יכול לדעת מהסיטואציה. דבר מאוד אופטימי. מצד אחד הוא בשיא העומק, בשיא הסתר הפנים. מצד שני הוא יכול להיות בטוח בדבר אחד. שיש לו עתיד והוא יכול לצאת מפה. איך הוא יכול לדעת את זה? אם אתה יודעים אך הקדוש ברוך הוא היה חפץ במיטתו, לא היה מזמן לו את הדג. הדג הוא אמרנו דו משמעי, הוא הציל את חייו, אבל הוא הציל אותם לא לשמחה וססון, הוא הציל אותם למחסור קשה ונורא של התרחקות והסתר פנים נורא מהשם. אז לכן יונה יודע, הוא נמצא בבטן הדג, הוא רחוק מאת השם כרחוק, אין אפשרות לחשוב על ריחוק גדול יותר מזה, אבל הקדוש ברוך הוא מצפה לו, כי אחרת הוא לא היה מזמן את הדג הזה להציל את חייו. כלומר, הדג כאן משמש גם אור ותקווה, וגם חשיכה נוראה וריחוק. עכשיו תשימו לב באמת שהחכם בקטע השני של התפילה מביא את מצבו בבטן הדג. איך הוא מביא את מצבו? קודם כל התיאורים שמתארים כאן עומק רב. עפיפוני מים עד נף, עד נפש, תהום יסובבני, סוף חבוש לראשי אי שם, וכתבי הרי ירדתי, איזו תחושה של עומק. הארץ בריחה בעדי לעולם, נדמה שפה אין כבר אפשרות לצאת מפה. אבל זה לא כך. ידוע לי שאני אצא מפה, אם רק זה תלוי רק בי. ולכן אומר, אני מכיוון שהחלטתי להתפלל ולהודות על הצלת חיי, אז כאן אני משתמש באמת בעבר נמורי. ובכן, ואתה משך את חיי אדוני אלוהי. אני בטוח שכך תעשה. עד כדי כך אני בטוח, ויש לו אסמכתא לביטחון הזה, שאני יכול לראות את זה באמת כאילו זה כבר. עכשיו אני רוצה, שימו לב להופעת האלוקים בשני חלקי התפילה. אלוקים נוכח בתפילה הראשונה לכל אורכה. איך אני יודע את זה? הוא פונה אליו, ואתה שליחני מצולם אלוהי, כל משבריך וגליך עליי עברו, נגרשתי מנגד עיניך, כל הזמן התפילה היא לפנייה לאלוקים. התפילה השנייה, מה מייחד אותה? הסתר הפנים. אין אלוקים. עפפוני מים, הוא לא אומר עפפוני מימיך. עפפוני מים, טוב, נמצאות חבוש לקיצורים אליי, הארץ בריחה לדין עולם. אין אלוקים בחלק השני, בדיוק של החלק השני. הסתר פנים נמור. איפה הסתר הפנים הזה נשבר? במסגנה. ואתה על משחת חיי, אדוני אלוהי. כאן נשבר הסתר הפנים, והוא מסיים את החלק הזה של התפילה בשם השם, השם אלוקם. כלומר, ברור שיש לפנינו כאן תפילה מורכבת משני חלקים שמבטאים שני דברים שונים. החלק שיונה עוד הרגיש את עצמו, את יד השם העובדת עליו, כשמשליחים אותו לים, אז הוא שמע במו אוזניו את דברי המלאכים שאומרים, הראתה השם כאשר חפצת עשית. הנוכחות האלוקית עדיין קיימת. האלוקים לא הסתיר את פניו ממנו. לא רק שלא הסתיר את פניו, אלא בסופו של אותו קטע קשה ונורא, אלוקים גילה את מאור פניו את מה שהציל את חייו. ואני אמרתי, נגרשתי לך עיניך, אך הוסיף להביט עליך על קודשך. ואך הוסיף להביט עליך על קודשך, זה לא רק עכשיו, לא רק שהוא מוצל, אלא הוסיף להביט עליך על קודשך. כלומר, לעתיד זה מוסדש. הוא כבר רואה את העתיד, וממילא אחר כך הוא מתאר את ההסתר פנים שבו הוא נתון בבטן הדג, אבל הוא אומר, במסקנה, גם ההסתר הפנים הזה אני בטוח שאני אצפה. ואתה משך אחרי השם אלוקיי. ההקדמה בפסוק ב' או בפסוק ג' בעצם מתחלקת לפי דעתי לשני חלקי התפילה. קראתי מצרה לי לשם ויעמני, איזה צרה הוא קרא והשם ענה לו. ביעה בים, זאת הצרה שהוא קרא אל השם, ואז יש לנו אימא נפודקת, יש לנו עזות נפלאה, שיונה לא רק שהוא חפק חיים בים, בלת ימים. לא רק שהוא נאבק בלים, אלא הוא מתפלל. יונה שהלך לבד את עצמו בים, מצא את עצמו קורא אל השם, הצילני. והשם ענה אותו, מבטל שאול שיברתי, זה מתייחס כמובן לחלק השני של התפילה, מה זה בטל שאול?
בעצם צריך לדעת.
בטן אדם, ושמעת קולים. כי יונה בטוח שהשם אכן שמע את קולו גם בבטן אדם. סוף התפילה, אז ראינו את הכותרת שמתחלקת לשתיים, על פי ההתחלקות של הכותרת, גם התפילה מתחלקת לתיאור שני מצבים, בהתאם למה שאמרנו, ואז, סיום התפילה, אחרי זאת על משך חיי השם אלוקי, פסוק ח', בהתעטף עליי נפשי, את השם בחרתי, ותבוא אליך תפילתי להיכל קודשך. בהתעטף עליי נפשי בבטן אדם, תפילה להעניק יעתוק, ולפני השם ישפוך שיחו, אותם שלושה ימים של התייחדות, של צער, של איסורים, של הסתר פנים, של עוני, ובכן בהתעטף עליי נפשי, את השם זכרתי, את הסתר הפנים, את מה שעשיתי לעצמי, בזה שברחתי מלפניו, את הירידה שירדתי, את הניתוק שניתקתי את עצמי ממנו, ותבוא אליך תפילתי אל היכל קודשך, אל אותו היכל קודשך שבחפר שם של התפילה, יודע יונה שהוא עתיד לחזור אליו, אך הוסיף להביט אל היכל קודשך. הפסוק הבא הוא פסוק קשה מאוד, משמרים על בישם חסדם יעזובו, חז"ל וחלק מהמפרשים תרשו אותו על המלאכים. ומשמרים הבלי שם, אלה המלאכים, על האונייה, שהיו עובדי עבודה זרה, חסדם יעזובו. את העבודה זרה שלהם, שהם, או שהמילה חסד פה באה לבטא את מה שהם חשבו כחסדם, או שהמילה חסד באה לבטא פה זלזול, כמו בפרשת העריות, חסד הוא, שזה אחד מסוגי העריות. אבל לכל פנים, יש כאן לפי דעת המפרשים, מפרשים רבים, פתאום המלאכים מופיעים בתפילה, מה הם עושים פה? משמרים עבלי שר, חסדם יעזובו, המלאכים שהיו משמרים עבלי שר, עזבו את זה אליהם, התגנרו או האמינו בך. מה זה עושה פה פתאום? בדיוק, מה זה מה שאמרנו? התפילה נובעת מהשפעה למפרע של השליחות. פתאום הוא נזכר במלאכים והמלאכים עולים בתפילתו. ואני בכל תודה אצלך לך, אשר נדרתי השלם הישועת על השם, זה כמובן מזכיר לנו את מי, הפסוק הזה? את המלאכים. הוא כאילו אומר, וגם אני, המלאכים, אפילו המלאכים עובדי עבודה זרה, עזבו את עבודת העבודה הזרה שלהם. ואני לא, וגם אני בכל תודה אצלך לך, אשר נדרתי השלם הישועת על השם. וכאן רמוז שיונה נדר ללכת לנינווה, כי הוא מבין שאין משמעות, אין חיים בלי חפיית רצון השם. אין חיים של מי שבורח מפני השם. ולכן נדר יונה ללכת לנינווה ולמלא את השליחות. למה לא כתוב במפורטות? למה לא כתוב רק מסוים הזה? למה לא כתוב במפורש שיונה מתחייב? למה התפילה לא כוללת התחייבות מפורשת של יונה ללכת לנינווה?
לא שינה את העקרונות
עצמו. אז זה לא בדיוק, זה לא שהוא לא שינה את העקרונות. יונה לא מחליט פה ברמה נמוכה, זה לא שאמרו מי שאומר כאן תשובה מלאכותית, לא תשובה עמוקה. זה נכון מבחינה זאת שהוא לא שינה את העקרונות, אבל זה לא נכון לגמרי. כי מבחינה אחרת זו תשובה מאוד מאוד עמוקה. זאת לא תשובה מחמת פחד, ולא מחמת יראה, ולא מחמת חסרון כוח וחולשה, כמו שהרמב"ם כותב מהי תשובה לא נכונה. זו תשובה מחמת שינוי תפיסה ושינוי ערכים מהותי ביחס לרצונו לחיות בקשר חדש עם אלוקים. לחדש את הקשר עם אלוקים. זאת תשובה מאוד עמוקה. אם יונה היה אומר, תשמע, אני נודר נדר ללכת לנינווה ורק תוציא אותי. זו היה תשובה, והיה ביטוי נורא, מזולזל, של תשובה מחמת פחד ויראה וכישלון כוח. יונה לא חוזר בתשובה בגלל זה כפי שהסברנו. יונה מבין שמשמעות המוות היא ניתוק מהשם. משמעות החיים היא חידוש הקשר עם השם, והוא חפץ לחדש את הקשר עם אלוקיו. הוא שברח, הופך להיות עכשיו מי שחוזר בו מבריחתו, רוצה לחזור ולרדוף אחרי אלוקים. ואם כן, זו תשובה עמוקה מאוד. זה לא שינוי עקרונות, אבל זה שינוי התפיסה וחזרה בתשובה מעומק הלב. לכן, לא, אין כאן עניין של מבחר של כך ותן. אני אלך לנינווה ואתה תוציא אותי מבית בן אדם. זה לא אופייה של התשובה, זה הרבה יותר עמוק. אני חפץ חיים, ואני חפץ בקשר איתך, ואני רוצה לבטל את הסתר הפנים הנורא שאני שרוי בו. אנא, חדש את הקשר עימי. דבר שאני צריך לומר, ואני אומר אותו רק ברמת, זה בסוגריים, שחידוש הקשר מחייב אותי לעשות את רצונך. אבל לא, אין כאן עניין של סחר, של מתח, של כך ותן. יש כאן עניין עמוק מאוד בתשובתו של יונה. ואולי בגלל זה קוראים את ספר יונה ביום כיפור.